לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום למאזינים היקרים ואהובים. פרשת וישלח יעקב מלאכים לפניו. כאן מורי ורבותיי, אני רוצה שתרשמו את הדברים, תסדרו אותם בצורה מסודרת, כדי שהדברים יהיו ברורים כשמש. יש לנו כאן דבר מדהים. יעקב אבינו הולך להיפגש עם עשיו. הולך להיפגש עם עשיו. בפגישה הזאת הולכים ליצור דברים שהולכים להיות כל החיים של עם ישראל. נמצאים בשורש, ומה שקורה בשורש זה ישליך לכל התופעות בהיסטוריה. ולכן יעקב אבינו עושה הכל עם חשבונות מסודרים. עשיו מגיע עם 400 איש עמו. וקורה דבר שהוא נראה כאילו צדדי בתוך המערכת הזאת. רואים שיעקב אבינו, ויוותר יעקב לבדו, הוא נשאר שם לבד, ואז המלאך בא להילחם איתו. בא בן אדם שהוא מלאך, מתחיל להילחם יעקב, מעלים אבק, ויאבק איש עמו. מה צריך את המלחמה הזאת לפני המלחמה עם עשיו? למה צריך להביא לנו שיעקב אבינו ישב ונלחם עם המלאך, ובסוף המלאך לא יכל, לא יכול לו, ואז הוא נתן לו מכה בכף ירחו. אבל יעקב אבינו ניצח. אלא מה? שאם אתה רואה אנשים רבים ואחד יוצא צולע, לכאורה מנצח, זה זה שעשה אותו צולע. לא. המלחמה שלהם הייתה ברעיונות, ומכיוון שהוא ברעיון, ויכוחים של רעיונות, לא יכל לעשות כלום, הוא לא יכל לעשות כלום, ואז הוא אמר, לפחות ניתן מכות, ואז הוא נותן מכות. יש לך מה להגיד? תגיד. ככה קרה עם הנוצרים שהתבקחו עם הרמב״ם, הרמב״ן, והם ראו שהם לא יכולים עליו, ואז אחר כך תכננו להרוג אותו, ואז הבריחו אותו. זה קרה בכמה מקומות. כשיודעים שאין מה להתווכח, אז מרביצים מכות. על כל פנים יעקב ניצח. והנה, אחר כך מתחילה המלחמה עם עשיו פנים מול פנים. ועשיו נכנע והכל בסדר ולא קרה כלום. קודם כל לומר לך ש יש שני התמודדויות בעולם. אדם צריך לגלות את האמת, שהאמת היא זאת מנצחת. האמת היא המנצחת. איך עושים את זה? צריכים לעשות את זה בניסיונות. יש שתי סוגי ניסיונות שעוברים על בן אדם כדי שהוא יחזור בתשובה. א', על ידי שהוא מבין בהבנה שלו. בוא הנה, תשמע, תראה את העולם, תסתכל. יש אלוקים. אני אומר לך, ישבתי לחשוב על זה, להבין שהכל זה שקר, הכל זה שטויות, העולם הזה הבל הבלים, ואז קלטתי, ואני מתחיל ללכת לעשות מעשה, חוזר בתשובה. זה הצד הטוב ביותר. זאת אומרת, יש פיתויים, ואתה מצליח להתגבר על הפיתוי. כלומר, הפיתוי זה השקר, ואתה הצלחת להתגבר עליו, כיוון שהצלחת להתגבר על השקר, זה סימן שבעצם האמת ניצחה. יפה. אבל יש פעמים שהאמת מנצחת בצורה אחרת. איך? על ידי איסורים. בן אדם מקבל מכות, בן אדם מקבל כל מיני איסורים, ואז הוא מתחיל לחשוב, מה זה, איך זה הגיע לי כל זה? כנראה שאני לא בסדר. ואז הוא מתחיל לחזור בתשובה. זה שני סוגים של אנשים. הוא חזר בתשובה בגלל הבעיות והאיסורים שאלוקים עשה לו. זה גם לגלות את האמת. אבל זה בצורה של בדיעבד. זה לא הצורה האורגינלית. אתה לא קמת להתגבר. לא קמת בעצמך, אלא האיסורים הכריעו אותך. האיסורים הביאו אותך למצב שאין ברירה, חייבים לחזור לקדוש ברוך הוא. לכן יש כל מיני סוגים של חוזרים בתשובה. אלה שחוזרים בתשובה, כשהם, עם כל העוצמה שלהם, ועזב את הכל, כמו שעשה אז אורי זוהר, עליו השלום, באמצע העוצמה של החיים, באמצע הקריירה הכי גדולה, תח, עוזב את הכל. וכמו שעשו הרבה בעלי תשובה, למה? עזבו את הכל. זה המובחר. וכתוב, דע את אלוקיך בימי בחורותיך. מתי שאתה עוד בחור, יש לך עוצמה, ואז אתה מכיר את השם, אוי, זה הדבר הטוב ביותר. זה חזרה בתשובה מעליה, זה משהו מיוחד, אין יותר טוב מזה. ויש את היסורים. עכשיו מגיעים הרבה סיפורים, מכל מה שקרה שם בעוטף, מתי שאנשים, איזה יופי, איך הם ניצלו, הם ראו את המוות מול העיניים, ואז פתאום קלטו שיש אלוקים, ואז התחילו לדבר עם אלוקים, ואז יש חזרה בתשובה. יפה, זה קרה מאורע, אתה לקחת את המאורע הזה, בגלל שהיה הרבה איסורים במאורע הזה, ואתה באת, חזרת בתשובה. זה גם טוב, זה מצוין, זה בסדר גמור. אבל כשאדם יושב מצד עצמו, יושב עם הרעיונות שלו, וקולט את אלוקים ברעיון, זה התשובה החזקה ביותר בעולם. יש שני סוגי התמודדויות. יש להתמודד עם המלאך, ויש להתמודד עם עשיו באופן פיזי. להתמודד עם המלאך זה ברעיונות. אני ישבתי, ניצחתי את המערכה. ישבתי, חשבתי, וראיתי שהמערכה שלי מנצחת. זה הכי טוב. יש עוד מערך אחר שזה איסורים, ביר יעקב מאוד, מפחד וזה, ואז מתוך זה יוצא ניצחון. אבל העיקר הוא שאם אתה מוציא את זה מתוך העניין הזה, כמו ששאלו אותי, איך אתה מסביר את כל התופעה, מה שקרה, מה שקרה בשמחת תורה? אז אמרתי להם, ששאלו את הרב דסלר, הרב דסלר שאלו אותו שאלה, שאלה מפחידה ביותר, תגיד לי, האם השואה זה דבר טוב או דבר רע לעם ישראל? טוב או רע? אז הוא ענה להם תשובה ברורה, זה תלוי איך אתה לוקח את זה. זה תלוי מה יצא לך מהמאורע. עם ישראל הוא רווי במאורעות. כל פעם קורה לו מאורע אחר. השאלה איך הוא יוצא מהמאורע, איך הוא מתרומם מהמאורע, או איך הוא נופל בגלל המאורע, או איך הוא מתרסק בגלל המאורע הזה. זה הכל תלוי איך אתה לוקח את זה. אמר להם, אם לקחתם את מה שקרה בשואה, ויצא מזה התגברות בעבודת השם, יצא מזה הליכה לתכלית בצורה יותר חזקה, אז זה דבר טוב. אבל אם יצא מזה, שירדו אנשים באמונה, אז הצד הזה הוא לא הצד הטוב. הצד הטוב זה לקחת את הדבר, קודם כל איך לקחת אותו, ב' מה לעשות איתו. ככה מסתכלים על מאורעות. עם ישראל לא ייפסקו לו המאורעות עד ביאת המשיח. כולנו בעלי מאורע. אין מה לעשות. השאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה? וככה אני אומר גם בבתי אבלים, לאותם אנשים שמתרסקים בגלל מה שקרה. למען רבותיי, אתם רוצים שהחמאס ינצח? או אנחנו ננצח? אם אתם מתרסקים ויורדים לרמה שחורה, למרה שחורה, ומתייאשים מכל המצב, אז באמת, הם ניצחו. אבל אם אנחנו נקום, נתרומם עם כל הכאב, ונעשה מזה עזרה לעם ישראל, ונקום, נעשה מהדבר הזה קידוש השם, זאת אומרת, אתה לקחת את הדבר, ואתה ידעת איך לקחת אותו נכון. ולכן זה מאוד מאוד תלוי באנשים, איך הם לוקחים את זה. אז יש אחד, שבעצם, יש שתי דרכים לכל דבר, שתי דרכים. דרך אחד היא הכי טובה, והדרך השנייה היא בדיעבד. הדרך הכי טובה זה לנצח את המלאך עם היאבקות חזקה, לעשות הרבה אבק. המלאך עשה הרבה אבק כדי שלא יראו את האמת, ויעקב פיזל את האבק והראה את האמת מול העיניים. זה העוצמה של האנשים. היה לי מקרה שקרה, אני אספר לכם אותו, כדי שתראו שיש לפעמים בן אדם מגיע אל הקדוש ברוך הוא, אבל איך הוא מגיע? הוא מגיע בדיעבד. אין ברירה. והקדוש ברוך הוא רחום וחנון, עושה לעם ישראל מאורעות, כדי שדרך המאורעות האלה, הם יתחילו, איך אומרים? לקחת את זה נכון, ולעשות מזה מה שצריך. יום אחד אני מקבל טלפון, מהצפון, משפחה אשכנזית, טהורה, אומרים לילדים, תקשיב הרב לסרי, אנחנו נודיע לך מראש, כדי שדברים יהיו ברורים. אנחנו אשכנזים, לא שומרים כלום, לא כיפור, לא שבת, שום מצווה מהמצוות לא שומרים, למעט שכולם עשו ברית. זהו, זה הבית שלנו, ככה הוא מתנהל. אמרתי להם, נו, אמרו לי, ויש לנו בעיה. אנחנו צריכים את עזרתך לבעיה הזאת. אמרתי להם, נו, בעזרת השם, אם השם ייתן, נעשה. אמר לי, תקשיב, יש לנו אבא בן 70, הוא מנהל מפעל של 230 עובדים, ברמה גבוהה, חזק, אבא שמתרוצץ ממקום למקום, אבא שהולך וחוזר ויושב, קובע את כל מה שצריך להיות במפעל, אין כמוהו, משהו מיוחד. הבעיה היא שהאבא קיבל אירוע מוחי, כיוון שהוא קיבל אירוע מוחי, אז הוא עכשיו נמצא בבית הורים מאוד יוקרתי, אנחנו משלמים עליו $5,000 לחודש, כדי שיטפלו בו, והוא לא מדבר, הוא נכנס לדיכאון, וכיוון שהוא בדיכאון, אין מה לדבר איתו. 3 חודשים, הרופא אמר, שאם הוא ימשיך ככה, גם כשהוא רוצה פעם לדבר, הוא לא יוכל, הוא נמצא בדיכאון עמוק, תעשו משהו מהר. ואז הבאנו פסיכולוגים, הבאנו סטנדאפיסטים, הבאנו מצחיקנים, כל מיני אנשים שיבואו להוציא אותו מתוך הרמה הזאת שיש לו, מתוך השחרות הזאת, מתוך המראה השחורה, ואי אפשר. שמענו עליך שאתה גם רב וגם מצחיק. יכול להיות שאתה תעזור. אתה תבוא, אנחנו נשלם לך על ביקור אצל אבא $3,000. כמובן שזה יותר מביקור רופא, אתה חייב לבוא. אמרתי להם, בעזרת השם, אני אבוא בתנאי. אשריכם ישראל. הם שאלו אותי, מה התנאי? אתה אמרת שיש פה תנאי. אמרתי להם, תקשיבו, אם אני הולך לאבא שלכם, ואבא שלכם מצליח לדבר, ואני מדובב אותו, והוא מדבר, אני לא רוצה על זה גרוש אחד. למה? אני רוצה שזה יהיה לי זכויות לעולם הבא. אבל, אם אני מדבר עם אבא שלכם, והוא לא מדבר, הוא לא משתף איתי פעולה, אתם תשלמו $3,000 כמו שהבטחתם. למה? כי אנחנו הדתיים לוקחים רק שכר בטלה. מה שמתבטלים זה מה שלוקחים. מה שלא מתבטלים, אם מצליח, גמרנו. אמר לי, טוב, בסדר, מה זה משנה אם ככה או ככה? העיקר שתבוא. מאזינים יקרים, אני מגיע. אני מגיע למקום. אני רואה בית זקנים, בית מבוגרים, יושבים שם משהו מאוד יוקרתי. בחוץ יושבים זקן וזקנה. אני רוצה לספר לכם מה קרה לי עם הזקן והזקנה. הם בערך בני 90. ואז אני שומע את הזקן אומר, 26. והזקנה אומרת לו, טיפשון, 27. זה לא עניין אותי. נכנסתי. אבל כשיצאתי, אז הם ראו אותי. לפני שהם ראו אותי, אני שומע את הזקן אומר, 36. והיא אומרת לו, טיפשון, 37. ואז היא ראתה אותי. אמרה לי, סלח לי, אתה רב? אמרתי לה, אני רב בריח, רב זרועות, רב חובל, רב סמל, רב פקד, רב אלוף, וגם הרב של אגד, אני גם רב קו. אז היא אומרת לו, אתה שומע? הוא רב תחומי, רב תחומי, אז בוא נשאל אותו. אמרתי, מי יודע איזה שאלה, או שואלים את הרב התחומי הזה? מאזינים יקרים, היא אומרת לי, תקשיב, אני והטיפשון הזה יושבים כאן במשך 4 שעות, ואנחנו סופרים אוטובוסים. אני אומרת לך, עברו 37, והוא אומר, עברו 36. מה אתה, כבוד הרב, פוסק? מי צודק? מאזינים יקרים, מה אני אגיד לה? מה אני אגיד לה? מה, בואי נספור מחדש? מה אני אגיד לה? אני חזרתי בתשובה מהמקרה הזה. אנשים עומדים למות, סופרים אוטובוסים. זה מה שאתה צריך לעשות בסוף ימי חייך. אמרתי, עדיף למות קודם מאשר להיות במצב הזה, לספור אוטובוסים. סוף החיים, זה מה שנשאר. לא יאומן. אבל איך אומרים? בוא נעזוב אותם. ניכנס. אני נכנס, מגיע לאותו זקן בן 70 שקיבל אירוע מוחי. אני רואה אותו עומד בפינה, מקל ביד, הראש שלו מסתכל באדמה, על הכתף שלו יש לו טוקי שעלה $1,000. למה הם שמו לו טוקי? שאם הוא ידבר, אז הטוקי מיד יענה לו. מיד איך שהוא ידבר, הטוקי יענה. כנראה שזה טוקי נקבה. מיד הוא יענה, ואז אולי באמת הוא ידבר, אולי הוא יתחיל לדבר משהו. וככה זה היה. לא יאומן. הוא... באתי אליו, שלום עליכם, מר וייס היקר, מה שלומך? איך אתה מרגיש? מדבר פה הרב לסרי? הוא לא מסתכל עליי בכלל. אמרתי, אני אנסה להצחיק אותו. אמרתי לו, יש לך טוקי על הגב. אני חייב לספר לך משהו על הטוקי הזה. אתה יודע שהיה אישה אחת מצפון תל אביב, קנתה טוקי מבני ברק, טוקי חרדי, עם זקן וציצית. כל היום צועק, אם ירצה השם, השם יעזור. באמצע האוכל צועק, מים אחרונים חובה. ממש, טוקי, טוקי אמיתי. השכנה אמרה לגברת, הטוקי שלך עומד להחזיר אותי בתשובה. לכי תקני טוקי מדיזנגוף, שייתן לו קונטרה. הלכה, הביאה טוקי מדיזנגוף. מה זה? הולך עם כפכפים. יש לו כל מיני ציורים בידיים, ובעיניים יש לו עגילים, ויש לו ג'ל כזה גדול, עם מוס בראש. הכניסה אותו לכלוב, סרטה לו קצת את השערות שלו. אמר לה הטוקי שתלכי לעזאזל, והטוקי החרדי אומר, בעזרת השם, שתהיי בבית חולים, הטוקי החרדי צועק, אם ירצה השם, שתמותי, זה נטלע על הנדדה, התגדל והתקדש, שמי רבה, הוא לא צוחק, הוא לא מסתכל עליי בכלל, לא מזיז עפעף אפילו, ואני מנסה עוד בדיחה מפה, עוד בדיחה משם, לא הולך, אמרתי לו, מוישה, תקשיב טוב, אני מוריד את הכובע של המצחיק, ואני שם את הכובע של הרב. כעת אני מדבר איתך בתור רב. לא הלך לי הראשון, אני הולך איתך עם השני. והיה, אם אתה מגיב למה שאני אומר, דע לך שאני אלך הביתה בשמחה גדולה. אם אתה לא מגיב, הילדים שלך ישלמו לי $3,000. תזכור, כדאי לך לדבר. אמרתי, אם הוא קמצן, הוא יתחיל לדבר מיד. אם לא, הם משלמים, אין בעיה. ואז אמרתי לו, מוישלה, אני הולך להסביר לך למה אתה בדיכאון. למה הראש שלך למטה? למה אתה רוצה למות לפני הזמן? אני אגלה לך, כי עכשיו אני מדבר בתור רב, ידידי היקר. תקשיב, מוישלה. דע לך שהייתה פעם אונייה גדולה, יש בה אונייה קניונים, יש בה חנויות, יש בה עבודה, יש בה 3,000 איש בתוך האונייה הזאת. האונייה שטה לה לאיתה בנחת, בנהר. בעיה שלה שאין לה מנוע. האונייה הזאת שטה בנהר ללא מנוע. היא לא יכולה לחזור אחורה. היא רק שטה קדימה. אמנם היא שטה לאט, הכל בסדר. האנשים באונייה עובדים אחרי צהריים, מגיעים לסיפון, זה שותה קפה, זה משחק ששבש, זה שותה בירה, והזמר נמצא על הבמה, והוא שר שירים מזרחיים. כל האונייה, 3,000 איש יושבים, מעבירים את הערב עד שיגמר הלילה. אחר כך הולכים לישון למחרת לעבודה. והנה, בן אדם אחד לוקח את המיקרופון, עוצר את הזמר מלשיר, וצועק, רבותיי, לאן אנחנו שתים? לאן שתים? האמת, שנהיה שקט באונייה. אף אחד לא חשב פעם בחיים שלו, לאן שתים? שותים בירה, משחקים, שלום, הלאה, ממשיכים את החיים. אף אחד לא שאל. היה דקה אחת דומייה. אחרי כמה דקות, אנשים התחילו לדבר. מה אכפת לך לאן שתים? מה זה משנה לך? תשב, תאכל, תשתה, תעבוד, תמשיך את החיים. לאן שתים, כן שתים, מה שתים, לא משנה. אמר להם, רבותיי, אתם לא נורמלים. לאן שתים? בן אדם נורמלי חושב, לאן הוא שת? לא, עזב אותנו. הוא רואה שאין עם מי לדבר. זה לא יאומן. מה עושים עכשיו? מיד. אמר להם, אם אתם לא רוצים לדעת, אני אלך לדעת. תלך. עלה, לקח משקפת, עלה לסיפון, עלה על התורן למעלה, 200 מטר גובה, הסתכל קדימה, ונהיה לו חושך בעיניים. עוד 10 קילומטרים, מגיעים למפל. האונייה כולה תיפול שם. למטה מחכים 1,000,000 תנינים, עם פה פתוח, ומוחים כפיים לכיוון מעלה, וצועקים מתי יבוא אחד לידי והקיימנו, רק שיגיע מישהו מלמעלה. הוא רואה את זה, הוא יורד לאונייה. רבותיי, שתים לתנינים. אוהו, וואה. אתה הזוי לגמרי, גם שתים, גם תנינים. זה, אמר להם, רבותיי, אתם חייבים לבוא לראות. הוא הצליח לשכנע את כל האונייה. כולם עולים לסיפון, מהסיפון לתורן. 3,000 איש מסתכלים במשקפת ואומרים, זהו, הוא צודק, שתים לתנינים. וכולם ראו את זה. 3 ימים היה דיכאון באונייה. כולם בדיכאון. שתים לתנינים, זהו. זה ברור, כשמש. אבל אחרי 3 ימים, אנשים חזרו לעצמם, המשיכו עם השש-בש, המשיכו עם הבירה, המשיכו עם העבודות, הכל כרגיל. הוא תופס את המיקרופון, רבותיי, שתים לתנינים, בסדר, שמענו אותך, שתים לתנינים, נגיע לגשר, נעבור אותו. בינתיים עזוב אותנו, תן לשתות, תן לאכול, עזוב. אבל רבותיי, שתים לתנינים, שום דבר, הוא צעק, מי להשם אליי? מי מוכן להיות איתי ביחד? הצטרפו אליו 9 אנשים. אמרו, חבר, אנחנו 10 איש. בואו נברר. זה לא יכול להיות שאונייה כל כך מסודרת. אנשים חיים פה. שכל זה ייפול לתוך התנינים. זה לא יכול להיות. מי שעשה את האונייה הזאת הוא בן אדם מאוד חכם. בואו נראה מה הוא עשה פה. אולי הוא עשה איזה מפלט. ואז הם חיפשו בכל האונייה. ולא מצאו כלום. בסוף האונייה, הם ראו בריזנט בצבע שחור. אמרו שם, אף אחד לא מסתכל, בוא נראה מה יש אחרי הבריזנט. מוצאים את הבריזנט, זה מקום שזורקים שם זבל. רואים ערימה של זבל. הם כמעט מתייאשים, אבל הם חופרים קצת בזבל, והם מגלים שיש מסוק של 10 אנשים, שכתוב על הדלת שלו, רק 10 איש ינצלו מהאונייה הזאת. אנשים שיגיעו למסוק הזה, יש כאן הוראות הפעלה, מי שיפעיל ידע, הוא ינצל בסופו של דבר מהאונייה הזאת. מיד, מיד, התחילו לנקות, לסדר, הביאו דלק, סידרו את הכל, למדו את הוראות ההפעלה, לקח להם חודש. אחרי חודש, השעה 17:00, על האונייה שומעים הליקופטר מתחיל להתרומם. הם מסתכלים כולם. או, נכון, זה. מי זה הליקופטר הזה? זה. זה הוא עם התנינים. נכון, צודקן. כן, הוא למעלה עכשיו, הנה, עם כל החברים שלו. זה, בדיוק הם מדברים. והאונייה באותו רגע הגיעה למפל. וכולם נופלים למטה וצועקים, משה, דוד, אברהם, תפוס אותו, מה קרה? אוי ואבוי, איפה אנחנו? נהיה שקט. וכולם נפלו לתוך התנינים. רק מי שהיה במסוק הצליח להינצל. אמרתי לו, מוישלי היקר, תחשוב, זה המשל. עכשיו נגיד לך את הנמשל. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אמרתי למוישלי היקר, האונייה הזאת זה העולם הזה. כולנו נמצאים באונייה ששטה קדימה. אף אחד לא יכול לחזור אחורה. כולם עובדים, כולם רצים, הכל בסדר. אבל כולם לקחו את המשקפת וראו לאן בסופו של דבר החיים הגיעו. כולם יודעים ששתים לתנינים. התנינים שלנו הם לא תנינים גדולים, הם תולעים קטנים. כל אחד יודע שהוא נכנס בתוך הקבר בסופו של דבר, וכל אחד יודע שיש שם תולעים שמחכים לו. כולם יודעים את זה, אבל אף אחד לא חושב על זה. כולם אומרים, הכל בסדר, תשתה, תאכל, תמשיך, הכל בסדר. לא חושבים, הם יודעים שזה ככה, אבל לא חושבים. מוישה לי היקר, הקדוש ברוך הוא מרחם עליך. כנראה שהסמים והסבתות שלך הם היו אנשים מדהימים, צדיקים גדולים, ועשו לך דווקא אירוע מוחי. תאר לעצמך, היית מקבל התקפת לב ומת. אם היית מת, אין לך כיפור, אין לך שבת, אין לך כלום. לעולם לא היית חושב על הדברים הרציניים של החיים. אבל, פתאום קיבלת אירוע מוחי. כי התפללו עליך שתשב לחשוב. שים לב מה קרה לך כשהתחלת לחשוב. הווילה נמצאת אצל אשתי. המפעל, 230 עובדים, הילדים לקחו אותו. ואני נמצא כאן, לבד, אין כלום. אז התחלת לחשוב, לאן בסוף אני הולך? ואז קלטת שבסופו של דבר כל הגוף הזה, כל המפעל הזה שהיה לך, הכל הולך לאבדון, הכל הולך קדימה, הכל נופל. ואז אתה מסתכל, זה לא יכול להיות. מה? איך זה? אתה יודע למה אתה בדיכאון? תסתכל על כל האנשים פה, בבית זקנים, איך הם הולכים. שמת לב, ידיים בצדדים, ופנים כאלה המומות, והם הולכים לאט לאט עם הפנים ההמומות האלה. אתה יודע למה הם המומים? כי הם לא האמינו שהחיים יגמרו פתאום. הם לא האמינו שפתאום אני לא יכול לעשות כלום. וככה קרה לך מוישלי. אתה היית במפעל, תוציא את זה, הלו, אל תביא את הסחורה, לא צריך אותך, אתה מפוטר, לך הביתה, תפסיק לבוא, תעשה את זה, לא צריך את הסחורה שלך, תביא סחורה חדשה, לא, זה לא, תביא את זה. ופתאום אתה לא יכול לזוז, פתאום אתה לא יכול לעשות כלום, פתאום אתה פה עם אירוע מוחי. ואז נשאר לך לחשוב, וחשבת על החיים ברצינות, ואז אתה יודע שהכל הולך הביתה, הכל נופל לתנינים, ועם הגוף שלך, עם כל המפעל שלך, הכל הלך הביתה. הכל הלך. ולכן אתה בדיכאון. איך יכול להיות שהחיים נגמרו לי באמצע? ולכן, זה מה שקורה לך. אבל מוישה לי היקר, אל תדאג. אני יש לי מסוק. אם אתה רוצה, אני מצרף אותך למסוק שלי. אני מחכה שתגיב. עובר כמה שניות, ומרים את הראש. יש לו מבטא אשכנזי, ממש מהכבדים. תגיד לי, איפה המסוק הזה? איפה המסוק הזה? אמרתי לו, מוישלה, תן לי יד, אני אקח אותך. פעם ראשונה שהוא מדבר, אני לוקח אותו עם היד, הבאתי אותו למקום של בית הכנסת. אמרתי לו, בוא תיכנס איתי למסוק. בית כנסת קטן, מפואר, יפה, אבל לא גדול, כי שם כנראה אין הרבה קליינטים. נכנסים לבית הכנסת, ואני רואה חמישה אנשים. יושב רב, רב גדול, רב, בן 95. ויושבים בשולחן ארבעה אנשים בני 90. גמרות גדולות פתוחות, כל אחד עם המגדלת שלו ביד. אומרת הגמרא, אומר רשי, אומרת הגמרא, אומר רשי. אמרתי לו, תסתכל על הפנים שלהם. איך הם? אומר לי, בורקות, עיניים דלוקות. אמרתי לו, ואיך העיניים של כל השאר שבבית זקנים פה? אומר לי, עיניים כבויות, עיניים חשוכות. אמרתי לו, מוישה להם, שים לב טוב, אלה בני 90 כל אחד. שים לב איך העיניים שלהם בורקות. אתה יודע למה? כי הם נמצאים במסוק. הם גילו את המסוק. כל השאר לא גילו את המסוק הזה. לכן, הנה, אתה רוצה להיות חבר שלהם? אמר לי, בוודאי, בוודאי. אמרתי לו, יופי, בוא. אמרתי להם, שולם עליכם. הם עם המגדלת ביד, הסתכלו עליי עם המגדלת. כן, מי זה? מי אתה? מה קרה? מה אתה רוצה? מה יש? יש להם הרבה שאלות. מה, 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 מה? מאיפה באתם? מי אתם? מה אתם? אמרתי לו, הלו, תקשיבו. הבאתי לכם חבר חדש, קוראים לו מוישה וייס, איך שאמרתי וייס, הם כולם אשכנזים שם, תגיד לי, איזה וייס אתה? אתה מפולניה, מגליציה, אתה מזה? מאיפה? איזה דיבורים? לא הבנתי מה שמדברים, התחילו פתאום לדבר ביידיש, הם קודם, נחת, זיכן, דרימי נחת, נחת, מנחת, זיכן, אוי, אני מכיר את אבא שלך, אני מכיר את אבא שלך, אני כבר מפולניה, מכיר אותו, בוודאי, אבא שלך היה חבר שלי, זה, ודיברו ביניהם, הם מדברים ויושבים וזה, ואיך הם התחברו אחד לשני, בוא, תוכל רוגע לך, בוא, זה מה שיש, אין יותר מרוגע לך כלום, בוא, הנה יש פה רוגע לך, בוא תשב איתנו, תוכל משהו. אמרתי להם, רבותיי, אתם לומדים דף היומי, הבן אדם הזה לא יודע מה זה כיפור, מה זה שבת, לא יודע כלום, צריכים ללמד אותו הכל מההתחלה. בסדר, בסדר, בוודאי, בוא תשב איתנו, נלמד אותו הכל, ברוך הבא, ברוך הבא, חוזר בתשובה, או, חוזר בתשובה, יופי, הנה, חוזר בתשובה, יופי, תשובה, שריך. אמרתי לו, מוישה, אני יכול ללכת? אמר לי, אתה יכול ללכת, תודה רבה לך. הלכתי. מאזינים יקרים, אני הולך אחרי 3 חודשים, מתקשרים אליי הילדים שלו. הרב לסרי, איפה אתה? אמרתי, מה זה איפה אתה? עכשיו אתם שואלים איפה אתה? למה לא שאלתם כשהייתי אצל אבא שלכם איפה אתה? אולי מגיע לי כסף? אמרו לי, לא, אבל אתה אמרת שאם הוא ידבר, אז לא מגיע לך כסף. אמרתי להם, בסדר, אבל תגידו לי, דיבר, לא דיבר, תודיעו לי אם זה הצליח. הוא מדבר, אמרו לי, מה זה מדבר? הוא מדבר יותר מדי. מה זה מדבר יותר מדי? הוא מדבר, הוא עכשיו קנינו לו תפילין, עכשיו קנינו לו, היה סוכות, הבאנו לו סוכה, הבאנו לו לולב, 4 תמינים, והוא תפילין וציצית, וזה, מה זה? מה הוא מדבר? הוא מדבר, הוא גם לא רוצה לבוא הביתה. יש לו שם איזה חברים בני 90 ומשהו, עומדים למות, הוא, זה החברים שלו, זהו. זהו, הוא לא רוצה לשמוע כלום. לא מעניין אותו הבית, לא המפעל, לא שום דבר. תגיד לי, הרב רסטי, אפשר לשאול אותך שאלה? כן. הוא אומר שיש איזה מסוק, הוא נמצא באיזה מסוק. אתה יכול להסביר לנו מה זה המסוק הזה? אמרתי להם, אדוני, אתה צריך לקבל אירוע מוחי כדי להגיע למסוק הזה. לא כל אחד מגיע למסוק הזה. אתם צריכים לקבל אירוע בשביל זה. אתם לא יכולים לחשוב על זה. צריכים להגיע למצב מסוים כדי להגיע למסוק. אמרתי להם, אתם רואים, יש כמה סוגים של אנשים. יש אנשים שמגיעים למסוק, אבל בהבנה פרטית שלהם. ויש אנשים שמגיעים למסוק אחרי איסורים. אז אמרתי להם, אתם צריכים אירוע מוחי בשביל זה. הוא אומר לי, אבל תקשיב, הוא רוצה לראות אותך. אתה יכול לבקר אותו עוד הפעם? אמרתי להם, אם הוא כבר מדבר, אני לא לוקח כסף על עוד ביקור. אני הולך ככה. הגעתי אליו. מאזינים יקרים, אני רואה את מוישלה. זה לא יאומן כי סופר, הוא עם המקל ביד, ראה אותי, התחיל לרוץ, התחיל לרוץ אליי. עכשיו האשכנזים, כשמנשקים אותך, זה נותנים נשיקה קטנה, רואים שהצליל לא איי-איי, ממשיכים הלאה, נשיקה אחת. המרוקאים, מנשקים בעיניים, באף, באוזניים, כל הנשיקות שבעולם. הוא נשק אותי כמו מרוקאי, איזה נשיקות, ערב לסרי. אתה יודע שאני יודע כבר 80 מילים בארמית, מי נפקמינה, אקדי טניה, מה אתה מדבר? אמרתי לו, מה אתה אומר? אומר לי, מה זה? אני נמצא בגן עדן, אני נמצא במסוק, לא רוצה שום דבר אחר, אני טוב לי פה, מצוין, הכרתי פה את החברים, הכי חברים בעולם, וזהו, לא רוצה אף אחד אחר. לומדים דף היומי, הם מסבירים לי לאט לאט, אמרתי לו, מה אתה אומר? אומר לי, כן, לא רוצה מפעל, לא רוצה כלום. אמרתי לו, תראה מה זה. אבל תראה, היה צריך להגיע לזה בצורה מסוימת. אנשים, צריך לקרוא להם משהו כדי שיתחילו לחשוב. אשריהם אותם אנשים. שעמדו מעצמם, עמדו מעצמם, הכירו את המציאות, רואים את הקדוש ברוך הוא. וכשאתה נאבק עם המלאך, אתה נאבק במקום גבוה, אתה יוצא ממקום גבוה, אתה לא צריך את המקומות הנמוכים, אתה לא צריך שיקרה לך משהו בחיים כדי לבוא לאלוקים. הדבר הטוב ביותר זה לבוא לאלוקים עם מחשבה נכונה. כשאני בשיא החומר שלי, אני עוזב את הכל, אומר לקדוש ברוך הוא, אני בא אליך. וזה באמת, דבר כזה יכול להביא לעם ישראל הרבה הרבה ישועות. לכן עם ישראל, זה בדיוק הזמן להתחזק, שאנשים יתחילו קצת לבדוק, לראות מה קורה עם עם ישראל, ולבוא הביתה, לחזור לקדוש ברוך הוא. הרבה שנים הוא מחכה לנו, שנבוא אליו, איזה ריצה גדולה הוא יעשה לקראתנו. רק נבוא נגיד לו, אנחנו איתך, אנחנו רוצים רק אותך, ואז כל המלחמות, וכל החמאס, וכל החיזבאללה, הכל הופך להיות שטויות, הכל הופך להיות דמיונות, בשנייה אחת גומרים על כולם, לא צריכים את אף אחד, ועם ישראל חי וקיים, אשריכם ישראל, ושיהיה לכולם שבת, שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל